הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
תודה לכם, כי אתם מדברים פה דברים שאם אני עכשיו לא שדרן אלא אני בצד השני, סליחה, אתם מדברים לא לעניין. יצרו סדרות בצורה שזה יהיה מרתק ומעניין. מה רע בזה? מה קרה? מה קרה? מה זה? ככה עושים את זה, נו? עושים את זה בשביל שזה לא יהיה מעניין, לא יראו את הפרק הבא?
רוב האוכלוסייה שבעצם צופה בסדרות לא תתקשר ותגיד שהיא מכורה והיא רוצה עזרה. בטח לא בשעה הזאת.
מי אמר שהיא מכורה? אני חולק על ההגדרה הזאת, סליחה. אני לא מבין, בן אדם שוכל 3 פעמים ביום הוא מכור?
אני מסכים, זה הרב מון, כשלא צריך לקרוא מכור, אנחנו אלה שמגדירים מי מכור ומי לא, ובאמת ההגדרה העצמית שמגיעה עוד לפני שעברו אבחון, לא צריך לרוץ להגדיר. אנחנו באמת מזהים, כשמישהו מתקשר ומבקש עזרה, אנחנו בטוחים שהוא סובל. רוב האוכלוסייה שצופה בסדרות לא סובלת.
יפה, אז זה הבחנה מבדלת מאוד, אתה אומר שמי שלא סובל הוא לא מכור?
לא, מי שלא סובל, אני לא מוטרד אם הוא מכור או לא מכור, כי הוא לא רוצה עזרה.
למה?
הוא אמר הפוך, מי שמכור סובל, לא מי שלא סובל לא מכור, אלא מי שמכור בדרך כלל סובל, כי זאת גם הגדרה שלו, למה הוא מגדיר את עצמו כמכור?
אתה מזכיר לי...
הוא נהנה מזה, הוא לא נהנה מזה.
אתה מזכיר לי את החזוני ששאל אותו אם מי ששורק הוא שגץ, הוא אמר, אני לא יודע, אבל אני יודע ששגץ שורק. אז אתה אומר שמכור סובל.
מישהו אמר לי פעם, אני ניסיתי, הוא אמר לי אלכוהוליסט, אמר, אני ניסיתי להטביע את הצרות שלי באלכוהול, הבעיות שלי התחילו כשהצרות למדו לשחות. אבל זה צרות, כי אז זה כבר מפריע לי, כבר לא טוב לי, כבר לא נוח.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, ויש לנו מאזין, אבל נורא מסקרן אותי, אני אשאל את השאלה, וניתן למאזינים להמתין עד שאתה תשובה אחרי המאזין הזה. אני אשאל אותך שאלה, כאב לך פעם הראש?
מדי פעם,
בוודאי. ניסית לפתור את זה עם כדור?
בוודאי.
בוודאי, רגע, שנייה, לאט. לי באים אנשים שהם נורא סובלים נפשית, והם מתוחים, והם בלחץ, ואני, כאילו הרופאים שלי, הצוות שלי ממליצים לקחת כדור הרגעה. זאת אומרת שלברוח מצרה הוא דבר לגיטימי. אני פעם נשאלתי על ידי עיתון דר שפיגל, האם היום אנשים יותר חולים בפסיכיאטריה, והם משתמשים יותר בתרופות, או שזה קטע של חברות התרופות. אני אמרתי להם תשובה שהם חשבו שלא לעניין, אבל לאט לאט הם גילו כמה אליהן. אמרתי להם, אם היא ילדה, ברוך השם, 8 ילדים, 9 ילדים, בלי אפידורלי, לא ידע מה שזה. היום אין מה לדבר על זה. אני אישית עובר טיפולי שיניים בלי הרדמה. אני לא מכיר הרבה אנשים שעושים את זה. עכשיו, זה שאנשים רוצים לברוח מהעול של החיים או מהצרה שיש להם, והפתרון שלהם זה במקום קלונקס, כוס יין, מרה, זה בריחה.
השאלה היא המחיר, והשאלה היא המינון. זאת אומרת, אם אדם... בדי פעם שוטה, בשבת שוטה, וקצת טיפה משתכר.
ואם כואב לך הראש כל יום, אתה לוקח כל יום אקמול?
אז זאת מחלה, דרך אגב, זאת התמכות.
מה זה רגע? מה התמכות? אתה כואב לך הראש?
לא, עוד פעם. אם אדם כואב לו כל הזמן הראש, לוקח כל הזמן כדור, זאת אומרת שיש לו מחלה שנקראת מיגרנה, או כאב ראש קבוע. על זה הוא צריך באמת לקחת כדורים.
נכון, הוא אומר, יש לי, מה אני יכול לעשות? כואב לי.
ובדיוק אותו דבר, אדם שיש לו מיגרנה רגשית, לוקח כל הזמן איזשהו משהו, וזה יכול להיות סדרות. זה כדור נגד כאב ראש נהדר, למי שיש לו מיגרנה רגשית. עכשיו, איך אני יודע שיש לו מיגרנה רגשית, הוא לא יכול בלי זה. זאת אומרת, אם אתה תיקח, אדם שיש לו, יש לו כל הזמן כאבי ראש, ילך עם, בכיס שלו, יהיה לו כל הזמן כדור. הוא יצא מהבית ויבדוק את הכיס שלו. אם לא יהיה לו כדור בתוך הכיס שלו, יחזור בחזרה. תראה, יש הגדרה מאוד מעניינת. אנחנו עכשיו מדברים הרבה מאוד על התמכות, נניח, למדיה, לפלאפונים, ולכל הדברים האלה. יש הגדרה מעניינת שנצריך לחשוב עליה, ש... אומרים לנו בפרסומות, אם אתה לא רוצה לשכוח ילד בכיסא האחורי, שים את הפלאפון לידו. עכשיו, מה זה אומר?
זה אומר שהטלפון יותר חשוב מה...
זה לא נכון לך, אגב.
מהתינוק שלך?
לא, אף אחד לא יתרום כליה בשביל פלאפון, לתינוק כן, לילד כן, אבל זה אומר שאדם יכול לפתח תלות בפלאפון, מה שלא יפתח בילד שלו. התמכות היא תלות.
מפחיד.
אני מפתח תלות במשהו עד כדי כך, שאת הילד, כדי לזכור אותו, אני צריך לשים משהו שפיתחתי בו תלות, למרות שאני לא אוהב אותו.
מעורר דאגה. לילה טוב למאזין. לילה טוב למאזין הבא.
הלו.
שלום לך.
שלום. שמי יוסי, שלום הרב בום, שלום הרב אקשטיין, רבי אבי, מכובדי כולכם.
תודה, תודה. לילה טוב.
ככה, אני מגדיר את עצמי כמכור לאלכוהול. בן אדם שמתמכר בקלות להמון דברים. ומתמודד עם, כרגע עם, עם התמכרות לאלכוהול ולעניינים שבקדושה.
כן, אנחנו איתך.
היה מאזין מקודם תומר, בניגוד אליו, אני ההתמכרות לאלכוהול לא מפריע לי במהלך החיים.
אז מה כן מפריע לך?
היא מדאיגה אותי במובן הבריאותי, אבל היא לא מדאיגה אותי במובן ההתנהגותי, אם נקרא לזה כך.
זאת אומרת, אתה שותה ומבסוט, לא מעבר.
או מבסוט או מתכנס בתוך עצמי, היה את העניין של היוז והביוז. אבל זה לא משפיע, לא משפיע עליי בחיי החברה, לא משפיע עליי בחיי העבודה או התנהגותית.
כן.
אבל אני חושב שאני מכור.
אתה אומר שאתה מכור בכל פעם, כי אני חושב שכך שמעתי משפט כזה, שאתה מתמכר בקלות לדברים, נכון?
אני, כן, אני גם מכור לסיגריות. אני טיפוס מתמכר כנראה.
אוקיי, רק שנייה, הרב אקשטיין, רגע, נפתח לך את הרמקול. הוא אומר שהוא טיפוס מתמכר, יש דבר כזה, זה משהו חדש.
הרב אונג, אתה דיברת מקודם על כאבי ראש. אז תראה, בן אדם שיש לו כאב ראש, הוא לא ברירן. אם יש לו אקמול, ייקח אקמול, אם לא ייקח פטלגין, אם אין לו פטלגין, הוא יחפש רוקסט פלוס ורוקסט מינוס, כל מה שיעזור לו להעיף את הכאב ראש. זה מכור. מכור זה אדם שגילה שאלכוהול עושה לו טוב, ויכול להיות שגם כנראה שסדרות עושות לו טוב. מה זה טוב? הוא בורח מסבל רגשי, שרק בטיפול הוא מצליח להבין מהסבל הזה. יש לנו בנות שההתמכות שלהם זה לחתוך את עצמן. אני בטוח שעכשיו שומעות אותנו בנות, ואומרות, זאת בדיוק הבעיה שלי, אני מתבייש אפילו לעלות לשידור ולדבר על זה.
הן לא מנסות להתאבד.
הן לא, ממש לא רוצות להתאבד, רק רוצות להרגיש ביד משהו שהן לא רוצות להרגיש בתוך עולם הפנימי, בתוך הנשמה שלהם. יש לנו בנות שצורבות את עצמן עם סיגריה או עם סיכה, נכנסה לפעם ילדה, נערה למשרד שלי, והתחילה לדבר איתי, ותוך כדי שדיברנו, היא לקחה מהשולחן שלי סיכת ביטחון, ופצעה את עצמה, תוך כדי שדיברתי איתה. פשוט פצעה את עצמה, כדי לא להרגיש את מה שכנראה מרגישה בפנים. אז מחור זה אחד שמחפש כל דבר שעוזר לו להסיט את הפרוז'קטור, מהמקום הכואב בתוך עולם הפנימי, לתוך מקום אחר. אז פעם הוא ינסה את זה.
זה הגדרה מדהימה. זה הגדרה מדהימה. אתה אומר שיש לי כאב שאני לא רוצה להתייחס אליו, ויש משהו שיכול להוציא אותי, להסיט.
בוא ניקח דוגמה נורא פשוטה שאתה בוודאי תתחבר אליה. יש לנו קיצת טיטוש. מה עושה אדם שיש לו קיצת טיטוש? מתחיל להגרד את הקיצת טיטוש. לפעמים עזוב דם. מי שעומד בצד אומר, אתה לא נורמלי. הוא לא מבין שההקצוץ יותר משגע אותו, והוא צריך בעצם את הכאב כדי לקוט את ההקצוץ. זה ההתמכות. התמכות, יש לי הקצוץ, אני צריך לקוט אותו במשהו אחר. זה יכול להיות במשהו פיזי שפוגע בי, וזה יכול להיות במשהו שיעיף לי את הראש.
אז אני רוצה להבין, אז זאת אומרת שכל בן אדם שהוא מכור בהגדרה, זאת אומרת שיש משהו בעולם הפנימי שלו שהוא מנסה לברוח ממנו?
חייב להיות, ודרך אגב, התמכות יכולה להיות למשהו מוזר לחלוטין, כמו למשל, הנה, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, פרשת שבוע שלנו, אומרי רש"י במקום חמושים חמישית, זאת אומרת, 20% הצליחו להשתכנע ממשה, 80% אחרי שנה שלמה שמשה מנסה לשכנע אותם להשתחרר מהעבדות,
נשארים
בפנים, כי רצידיביזם זה אומר שאדם מתמכר לעבדות, מתמכר לכלא, רצידיביזם זה אומר ש-60% מהאנשים שיושבים בכלא, ימצאו כל דרך פרשת, בפרובוקציה כזאת,
להיכנס לשם.
דרך אגב, זאת אישה עמוקה. אישה עמוקה זאת אישה שתישאר בתוך העולם הנורא הזה, כי זה מה שהיא מכירה, ושם טוב לה.
קוראים לזה סטוקהולם?
גם.
אוקיי, אז בואו לא נשכח שיש לנו מאזין על הקו. מאזין יקר, אז ממה אתה סובל? בוא תשתף אותנו.
אז כמו שאמרתי, אני סובל מתמכות לאלכוהול. ולעניין שבקדושה, מה שנקרא. והאלכוהול, ההתמכרות לאלכוהול לא משפיעה עליי בחיי היום יום. אני צריך את האלכוהול, אבל אני לא נהיה אלים או דברים מן הסוג הזה. אבל ההתמכרויות האחרות כן משפיעות עליי.
דרך אגב, אלכוהול זה התמכרות שמשפיעה אחרי הרבה זמן. שלא כמו חומרים פסיכואקטיביים אחרים שמשפיעים מאוד מאוד מהר וחזק על המוח שלנו, זה לוקח זמן שזה משפיע. וכנראה שאתה נמצא עדיין בטווח הטוב של, אני אומר טוב במרכאות, של השימוש באלכוהול, אבל בוודאי שזה יום בהיר אחד, אתה תחצה את הגשר בלי להגיש.
אני לא יודע, זאת אומרת, אני בחור, אני בן 31, ואני בחור 10 שנים מאלכוהול.
אתה עדיין צעיר, צעיר, באלכוהול זה עדיין צעיר, בדברים אחרים, אחרי 10 שנים זה כבר מתחיל להשפיע, באלכוהול זה לוקח לפחות 20 שנה, עד שמתחיל להרגיש, לפעמים אפילו יותר מ-20 שנה, עד שמרגישים את המחיה. אבל יש לי שאלה אליך, אתה מגדיר כל כך יפה, אתה ניסית לפנות לטיפול? מגדיר את המחלה שלך, את הבעיה שלך. ניסית פעם ללכת לטיפול?
אני לא ניסיתי, אני חייב להודות.
נכון, אתה פוחד מהמילה הזאת טיפול, כי אתה פוחד שהטיפול ייקח ממך את מה שעושה לך טוב? הגדרה קשה.
אני חושב שהפחד הוא, הפחד הוא להודות.
להודות במה? להודות שאתה מכור?
שאני מכור. אני בתוך עצמי, אם אני אשאל את עצמי, האם אתה מכור, אז אני יענה כן. אם ישאלו אותי, אתה מכור, אני יענה לא.
זאת אומרת שאם אתה, מה ההמשך של המשפט? אם הוא יטפל בעצמו...
אני רוצה לעזור לו. מה השם?
יוסי.
יוסי. יוסי, אני
חושב... זה אבי?
כן.
אבי, דרך אגב, אתם עושים עבודה נפלאה, אני מהאזור שאתם פועלים בו, ופורחים תהיו מה שנאמר.
יופי,
תודה. אני מאשר.
אז יוסי, אנחנו יכולים לדלג פשוט על ההגדרות. אני אומר, ממש לא קריטי מבחינתי... איך קוראים לדבר הזה, אבל אם יש לנו דרך לעזור לך, אז בוא תיקח את, את התרופה הזאת ונחסוך ממך את ההגדרות. יש משהו נורא נורא מפחיד במחור, במיוחד למי שלא מכיר, זאת אומרת, אני באופן אישי שמכיר בערך כל חיי, מחורים, מבחינתי מחור אומר המון דברים טובים.
אבי, אבל סליחה שאני קוטע אותך, אבל תראה, ההתמכרות לאלכוהול לא מפריעה לי, פרט לעובדה שזה לא בריא לכליות שלי.
אני מבין מצוין מה
שאתה אומר. וההתמכרויות האחרות פוגעות בי בחיי הנישואין, פוגעות בי בחיי היום-יום. האלכוהול מדאיג אותי אך ורק לנושא הבריאותי.
בשביל זה אנחנו לא צריכים את האלכוהול בשביל לעזור לך. אנחנו לא צריכים את ה... אתה נכנס שם בדיוק למקום הזה שהוא לא באמת קריטי. אחד התופעות היותר מוכרות בתחום של התמכרויות, זה מעבר מהתמכרות להתמכרות. הרבה אנשים שכביכול עשו עבודה לבד, להיגמל מאלכוהול או משאר ההתמכרויות, בלי לשים לב, פיתחו לעצמם התמכרות אחרת, שלשם זה בעצם זלג. אז לא אכפת לנו מהנושא של האלכוהול. הנושא שאתה פחות מרגיש בנוח לדבר עליו, זה נושא מספיק מרכזי בשביל לעשות עליו עבודה. אז מצוין, אנחנו מטפלים בכל ההתמכרויות, וההתמכרות שבנושאים שבקדושה היא התמכרות משמעותית מאוד, יש לנו הרבה מטופלים שנמצאים רק בנושא הזה, בלי התוספות, ולכן אנחנו לא צריכים את הנושא של האלכוהול בשביל לעזור לך.
השאלה שלי היא מאוד 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 פשוטה. האלכוהול לא מפריע לי פרט לנושא הבריאותי.
אז תשתה לבריאות, אבל אני אומר, הנושאים האחרים כן מפריעים לך?
הם פוגמים בי בחיי היום יום.
אז בוא לקבל עזרה.
אני יכול להגיד לך, להוסיף לדברים שאבי אמר, אני יכול להגיד לך שבעצם הפרופיל של מחור, ואני חושב זה הפרופיל שלך, זה מישהו בדרך כלל אינטליגנטי מאוד, מעל הממוצע, מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד פגיע, מאוד מאוד פגיע, שצריך כל הזמן לברוח מרגשות דרך דברים אחרים. אז אתה משלם מחיר, בלי קשר לאלכוהול ולדברים אחרים, אתה משלם מחיר כבד מאוד בגלל האופי שלך, שהוא מאוד מיוחד, צריך להיות מאוד מאוד מיוחד. אתה משלם עליו מחיר מאוד מאוד כבד, וכשעושים טיפול אצלנו, הטיפול הוא לא ללמד אותך לא לשתות, הטיפול הוא ללמד אותך להכיר את עצמך, את החולשות שלך, את הדברים הטובים שיש לך, ולחיות בצורה מאוזנת, כי זה בעצם הדבר הכי חשוב.
אנחנו בעיקר לא מלמדים להחזיק שריר, אלא פשוט לא להזדקק לזה. בטיפול טוב, אתה פשוט לא צריך את הקביים האלה. אתה יכול להמשיך ללכת בלי הקביים.
אז מה אתם מציעים לי, הרב אקשטיין, אבי?
גש לטיפול.
בוא לטיפול. יוסי? יוסי. יוסי, תשמע, אני רוצה לומר לך משהו. טוב, הם עכשיו לא שומעים, אז אני מדבר איתך ככה אישית. תראה, אני עוסק בתחום יותר קשה משלהם, בתחום הפסיכיאטריה. כל כך הרבה אנשים פוחדים, פסיכיאטר, וואי, פסיכיאטר, יגדו שאני משוגע.
דווקא מזה אני לא פוחד.
או, יופי, אז אם מזה אתה לא פוחד, זה קטן עליך. תבוא, תשמע, אתה לא מחויב להם.
אני פוחד מההתמודדות.
ברור. ההתמודדות היא קשה מאוד, והעבודה...
היא שלי אישית, היא לא שלי מול החברה, היא לא שלי מול אישי,
ברור,
היא לא
אתה, שלי מול ההורים נכון, שלי. נכון, אני חושב שזה מה שהרב אקשטיין אמר לך, דווקא אדם מודע לעצמו, ורבלי, שפוחד לעמוד מול עצמו במראה, ולהגיד, אני א', ב', ג', הוא מעדיף לא לעמוד מול המראה. אני לא יבוא ויעמוד מול המראה, כי אם אני אעמוד שם, אני אראה כמה אני שמן, כמה אני מכוער, כמה אני מחויב לעשות דיאטה, נקודה. אתה יודע שמישהו פעם אמר לי על בן אדם אחד שהוא ורבלי מאוד, יכול לדבר שעות על כל נושא, עד שאתה מנסה לגעת בו. אתה מנסה להגיע אליו, טק, יורד מסך, זו, אין בן אדם. וכנראה שאתה מכיר את הבן אדם הזה. נכון, יוסי? יוסי, מחר בבוקר, 02-999-60-61.
02-9... אני נמצא 5 דקות ממכם. אני יכול לבוא?
בשמחה, תקפוץ.
אתה מחר מוזמן, החבר'ה יכול להיות, אתה יודע, מתמכרים פה לשאלות המאזינים, אני מקווה שמחר יהיה להם יום קצת קשה, אבל אולי... בשעה קצת יותר מאוחרת בבוקר, 02-999-60-61. יוסי, אני רוצה ששבוע... רגע, יוסי, יוסי, מילה אחת, רגע, בוא, אני השדרן, מילה אחת. אתה מתקשר, אתה עולה לשידור שבוע הבא. אתה אומר לי, אריה, דיברתי איתם, זה עובד היורד. אוקיי?
רבי אריה, אני רק מילה אחת, אם אפשר, למען כלל המאזינים, אני לא אדם דתי, אני רחוק מלהיות אדם שומר תורה ומצוות, מה שנקרא. אני מאזין לכם ולתחנה השנייה מתוך אוכל הנשמה, מה שנקרא. מה שאתם עושים זהו שירות אדיר לציבור, לכלל הציבור, לא לציבור החרדי, לא לציבור הדתי, לכלל הציבור בארץ ישראל, לעם ישראל ואולי גם לעמים אחרים שיושבים בתוכנו. ו שכרכם בגן עדן זה בטוח.
טוב, תודה. יוסי, אתה יודע, אתה מאזין, כזה מיוחד אני חייב לך סיפור. זה סיפור מרתק, סיפרתי אותו כבר בעבר, ואני אספר אותו שוב. יום אחד, ביתי היחידה שיש לי, ברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשמונה בנים, ובבת אחת. ואותה בת כבר הגיעה לגיל, ברוך השם שאתה יודע, עם רצונות, גיל הטיפש עשרי, וזה גיל מאוד מעניין, והיא רוצה ורוצה, ו... יום אחד היא אומרת לי, חשקה נפשי לנגן בגיטרה. אמרתי, אין בעיה, נוסעים, נקנה לך גיטרה. אנחנו נוסעים לתל אביב, לאיזה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה אפילו לא חנות, זה איזשהו זולה כזאת, זה מקום, אתה יודע, מחסן כזה של, שמוכרים שם דברים טובים, אבל בלי כל הפן הזה של חנות יקרה, ולכן הדברים, אתה מקבל שם מוצרים איכותיים במחיר שפוי. אני מגיע לשם, נמצא שם בן אדם מהציבור הכללי, עם עגיל בכל מקום, וקוקו מפואר, ואני מתחיל לדבר, והוא אומר לי, תגיד לי, יכול להיות שאני מכיר אותך? אמרתי לו, לא כל כך נראה לי, אבל אולי. הוא אומר לי, אתה משדר באיזה רדיו, טלוויזיה? אמרתי לו, כן, אני, יש לי איזה תוכנית רדיו, אבל לא נראה לי שאתה מהמאזינים שלי. אז הוא אומר לי, תגיד לי, זה לא אתה עם משהו עם החולי נפש ועם הזה? אמרתי לו, וואלה. איזה יופי. אז הוא אומר לי, תשמע, אני חוזר לפעמים בלילות בשעה מאוחרת, ואני מחפש איפה יש משהו לשמוע, משהו טוב, משהו לנשמה, במקום כל הדברים האחרים. ומצאתי שדווקא בתחנות שלכם, של הדתיים, יש דברים מעניינים, יש דיבורים ולא רק שירים, שלא תמיד זה הסגנון שלי. אז אתה מחבר אותי עוד יותר לעשייה, ואתה יודע, אם הרבה פעמים אני שואל את עצמי, מה אני עושה בשעות כאלה, ומחר יש יום, ובשעה, אתה יודע, בוקר 6:30 התפילה, ואחרי זה כבר יום עמוס, מה אני עושה פה? אז אני נמצא פה בשביל אנשים מיוחדים כמוך.
הרב מונק, ברוכים תהיו, ומחר התפילה ארוכה מכרגיל, אם אני זוכר, אנחנו יום שני. אז אני... כל מה שנותר לי להגיד זה, אני, בשביל המאזינים האחרים, תטפלו בעצמכם, ביקרים שלכם, ואני מבטיח לחזור ולהתקן, ואני מבטיח לפגוש את הרב אקשטיין, בנו, אבי, בתקווה, לבשורות טובות, מה שנקרא.
אני בטוח שיהיה בשורות טובות, שוב, אל תשכח, מדובר באמת במומחים הגדולים ביותר בתחום. שיהיה לך המשך ליל מנוחה.
לילה טוב.
לילה טוב, לילה טוב. מאזינים יקרים, אנחנו עוברים לתנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
אין גבולות, לבן בהיר, קשה לראות צייה קטנה בעולמי. הכל כל כך כמעט שקוף, הכל כל כך כמעט חשוף. כמה פסיעות משל כולם, ונחלים יהיו לים, ללב גדול פתוח, לשיר חדש. ועכשיו
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 2 של חבורת אריאל.
ראיתם את זה? משהו נפל ליד השיחים.
שוב חלף מישהו בחצר, ראיתי את הצללת השחורה.
ילדי החבורה נצמדו למקומותיהם מבלי יכולת לדבר.
נראה לי שהוא הלך, בואו נראה מה זה החפץ בין השיחים.
מצאתי, זה אבן עטובה בנייר.
ילדי תרי"ג, אתם לא יודעים במה אתם מתעסקים.
072-2-79-66-66
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שירה שכולה עונג במלון כינר, פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה ב-22 בינואר, שבת שירה פרשת בשלח, והכל ב-590 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
מאזינות כל חי מוזמנות לערב שכולו חוויה, הכל בשבילך. חשיבה יהודית עם הרב מיכאל לסרי, סדנת אוכל וגמר השפית הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר, רחל פסטג, יעל איבר והמתמודדות. מופע אומנותי עם הזמרת לימור בן סימון ומופע סטנדאפ עם עידית ליכטנפלד. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי ט"ז שבט במלון רמדה בירושלים, החל ב7:30 בערב. כרטיסים ניתן להשיג בגלפז, רבי עקיבא 78 בני ברק, מלכי ישראל 5 ירושלים, או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5082. מחיר כרטיס 30 שקלים בלבד.
במקום לומר יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד, ועכשיו מ-1380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
גרג למהדרין בנמל? גרג, בנמל.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו לכם, כאן אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי נמצא הרב איתן אקשטיין, מארגון רטורנו, מייסד ארגון רטורנו, ו... בנו, אבי, שהוא מנהל המערכה האמבולטורי, ויש לנו היום נושא שגרר אחריו עשרות רבות של פניות וטלפונים, ואנחנו ממש 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 לא יכולים לענות לכולם, וצריכים פה לברור איך אנחנו נוכל לענות תשובות לכולם. יש לנו את רבדוביץ' שמפיק אותנו, אז בוא נאמר לילה טוב למאזין הבא. הלו. הלו,
כן,
שלום, אתה איתנו או שאתה בביזנס?
אני איתכם כל הזמן.
כן, איך אנחנו יכולים לעזור?
כן, אני הלו,
כן, אני שומע אותך.
כן, אני אליעזר שם בדוי, אני מטופל כיום במפגשים אצל אבי היקר, ואני בדיוק פה קצת עושה עיסוכים, בתחילת השידור שמעתי שרב איתן ואבי נופעים באולפן, אז רציתי להגיד כמה מילים קצרות.
המיקרופון שלך.
הייתי לפני שבועיים בערך ברטורנו ביציאה לחיים של מישהו שגם יצא לחיים וגמר את הסיום שלו בהוסטל, וישבו איזה 70 חבר'ה סביב השולחן, אמא של זה שיצא לחיים הגיעה. היה ממש ממש נחמד. וכל אחד שניגש לשולחן, ניגש לחבק את זה שיוצא לחיים ולעודד אותו ולאהוב אותו ולומר לו שהוא איתו ומאוד מוכיר את הדרך שהוא עשה. אז מאוד נהניתי שכולם אמרו, אנחנו אסירי תודה לאלוקים ולרטורנו שהציל לנו את החיים. זה בעצם היה המסר של כולם שם, לפני שהם ניגשו לזה שיוצא לחיים. אנחנו אסירי תודה לקדוש ברוך הוא ולרטורנו שהצילה לנו את החיים. זאת אומרת, בעצם המחור, אני מדבר גם על עצמי, הוא לא מחובר לחיים של עצמו בעצם. מקודם היה זה אחד שעלה ואמר, אני מגיע אחרי העבודה, יושב עם הילדים ובאמצע שותה את הכוסית, ואני לא יודע אם אני מכור או לא.
יוסי.
המודד הוא איפה הראש שלך נמצא יותר. האם הראש שלך נמצא יותר בכוסית, או שהראש שלך יותר נמצא בילדים. המכור, הראש שלו יותר נמצא בכוסית. במילא אין לו חיים, כי אפילו הילדים שלו פחות חשובים מהכוסית כביכול. וזה תודה לרטורנו שהסיד לנו את החיים.
מילים חמות ומרגשות.
אני לא יודע אם הוא מזהה את הקול שלי.
מהמילה הראשונה.
אבל מה שאתה, רגע, מה שאתה לא יודע עליו היא, שהוא יושב פה בעיניים בורקות, ואני מרגיש שהלב שלו אומר, יש שכר לעמלי.
אוהבים את אליעזר שם
גדול. המון המון. המון המון שכר שהרב אקשטיין ידע להגדיר את זה ממש ממש טוב. שההבדל בין התמרקרות לבין יצר הרע, זה האם בראתי לו תורת תבלין. או שברפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. ניתנה רשות לרופא לרפות, זה אומר שיש חובה ללכת לרופא. זה לא סתם רשות, זה רשות שהיא חובה בעצם. ותודה לרטורנו שהסילה לנו את החיים.
אוהבים.
זהו, תודה, אוהבים.
אליעזר.
כן.
חשבתי לי, לי יש אס-אמסים ו... ככה במסגרת העבודה, עם מיילים, והסתכלתי, מי מהמטופלים לא יסמס לי והוא יגיד לי, אני עולה לשידור, ואז נזכרתי שיש לנו הרבה מהמטופלים שאין להם אס-אמסים.
שאין להם אס-אמסים.
אתמול אחד מהחבר'ה אצלנו חזר מכנס מאוד מאוד גדול של לדבר על כל הבעיות ופגיעי הטכנולוגיה, וחשבתי, אנחנו הרי אחד מהדוגמאות שלאן הטכנולוגיה יכולה להוביל אותנו, ואני חושב שאם נבדוק טוב טוב נגלה שרוב החבר'ה אצלנו שהגיעו למקומות מאוד מאוד קיצוניים, הגיעו לכל המקומות שהם רוצים עם טלפון כשר, בלי לסמס לאף אחד.
ודאי.
איזה אופטימי אתה, חשבנו שכל הבעיות של העולם זה הפלא.
אני לא הייתי מוכן להישאר עם המכשירים האלקטרונים ולהמשיך חומרים, לא ייתן לחתול לשמור על החלב, אבל ודאי שאפשר להגיע לכל מקום, זה מראה שזה התמכרות, עם כל המכשירים הקשירים, וכל מה שניסינו לאסוף את עצמנו, והרבה תורת תבלין היה לי, וזה לא...
בדיוק, היום הקשבתי, וסליחה שאני מגלה לך איזה ככה, דרך המשרד בקבוצה שהייתה לכם, ואם רק אנשים היו יודעים על איזה ישיבות אנחנו מדברים, ועל איזה תלמידי חכמים, וכן, הרבה לא יודעים שטיפול זה נשמע כזה, להיכנס עכשיו לאשפוז, ולהיות עכשיו תקופה סגור, והנה עובדה, עשית עבודה מדהימה, דרך להמשיך להיות אבא טוב, לעבוד ולתפקד, וברוך השם.
אין מה לדבר, אני יכול להגיד שגם לפני שבאתי לרטורון, אני יכול להגיד שהייתי מתפקד 80% כמו אבא, אבל היום בטיפול אמרתי, אפילו 20% שאני לא מטפל כמו אבא, זה פשיעה גמורה. שומר חינם, שהוא שומר 80%, אבל הוא לא שומר 20%, הוא לא שפו פושע, הוא חייב.
מאוד מאוד יפה. טוב, לך לישון.
אוהבים את רטורון, או שהצילה לנו את החיים, תודה.
אוהבים אותך. ביי, להתראות, ביי. טוב, אני חושב שבאמת, אתה יודע, התוכנית הזאת, התחלנו עם מקום אחד, והגענו למקום שאותי באופן אישי מרגש במיוחד. אני מכיר את הרב אקשטיין, אני חושב שהמפגש הראשון שלנו היה כשבאתי לפני שנים לרטורנו, ואתה הצגת לי את אחד המטופלים, והוא נכנס לחדר ונתת לו חיבוק, אוהבים אותך. וגם לי נתת חיבוק ואוהבים אותך, אני חושב שזה פעם ראשונה ששמעתי את זה. טוב, באמת מרגש מאוד מאוד מאוד. אנחנו לעוד כמה דברים, למרות שאנחנו לא יכולים לענות לכולם, אנחנו ממש 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 מתנצלים, אבל ככה, יש לנו שאלה אחת, האם יצירת תלות מוגזמת באדם, גם נחשב להתמכרות, והאם הטיפול הוא טיפול רגיל כמו בשאר ההתמכרויות? עוד פעם, אבי, יש פה שאלה, האם תלות זה התמכרות? חרוזים זה כן, השאלה אם זה נכון.
אז גם פה אני אחבר את הנושא של תלות להתמכרות. אם אנחנו מדברים היום על מפגשים, על היחידה אמבולטורית, יש לנו באזור 100 מטופלים, רוב המטופלים שנמצאים אצלנו היום, מטופלים בכלל בנושא הזה של תלות. יש לנו הרבה יותר נשים מגברים שנמצאים בטיפול, כשהמסגרת בעיקר בנושא של תלות יתר. ואם אנחנו ננסה להבין, אז אנחנו יכולים להתחיל בעצם מאיך מגיעה פנייה אלינו לרטורנו. בדרך כלל הפנייה תהיה של אישה שסובלת מבעל שסובל מהתמכרות.
כן, כי הוא בוודאי מכחיש ולא זה, אז צריך דרך האישה.
אז יש את הבעלים שיכחישו, ויש בעלים שעוד לא מוכנים לזה, למרות שהם יודעים שהם סובלים מהתמכרות, ואז אנחנו בעצם מציעים ואומרים לאישה, בואי את, תעשי את עבודה על התלות יתר שלך, ודרך העבודה הזאת, אגב, אם אנחנו מדברים על המאזין שדיבר מקודם, ככה בעצם התחיל הטיפול שלו. אשתו הייתה בטיפול אצלנו הרבה מאוד זמן, אני חושב באזור שנה, ורק אחר כך הוא הגיע לטיפול.
זאת אומרת, יש פה משהו זוגי, כאילו אתה אומר לי שכשאם הבעל מכור למשהו, אז האישה, אני לא הצלחתי להבין, מה הקשר בין התלות של האישה בבעלה לבין ההתמכרות שלו?
אם אני אנסה לחבר את זה לאיזשהו דוגמה ויזואלית יותר, אנחנו נדבר על חממה. מחור, צריך תנאים אופטימליים בשביל להגיע למקומות הקיצוניים שלו בהתמכרות.
כאן מגדלים מחורים.
בדיוק, אם אנחנו ניקח למשל דוגמה של זוג שכבר, זוג שהבעל מחור להימורים, בדרך כלל הסיפור יהיה כבר במיליון שקל חובות, הדירה כבר נמכרה, נגנב כסף מכל מיני מקומות, ואז השאלה הנשאלת היא, למה הגעתם רק עכשיו? איפה היית? לפחות, הוא בסדר, הוא היה בבוטקה של מפעל הפיס, אבל איפה את היית? למה את מתעוררת במיליון שקל? ושם אנחנו בדרך כלל נמצא את התלות יתר, את האישה מצד אחד היא יכולה להיות המאפשרת, השומרת, הבייביסיטר, היא מגדלת עוד ילד, והיא רק בטוחה שרק אם היא תשתנה, והיא רק היא תעשה משהו אחרת, אז הכל יהיה בסדר. ואגב, זה משהו שהמחור מאוד יתפח את זה, זאת אומרת, מאוד נוח לו להתחבות מתחת למישהי שהיא בכלל האשמה.
אני יכול לשאול אותך שאלה קשה, אבי?
בוודאי.
יכול להיות שהאישה הזאת היא שותפה?
הטונציה שאתה מדבר מעלה מאוד את הדופק ונותנת הרגשה של אשמה. אנחנו מאוד מתרחקים מהאזור הזה של אשמה.
לא אשמה, שותפה כמו שאתה אומר. אתה יודע, יש, אתה מכיר את ההפרעה שנקראת הפרעת אישיות?
בוודאי.
יש מה שמתדלק אותה. אתה אומר לי
שלמחור
הזה יש משהו שמתדלק את האפשרות שלו, משהו שנתן את התנאים, את הקרקע,
משהו שיעזור להגיע למימדי ההרס והחורבן שבדרך כלל ככה מגיעים אלינו.
אז יכול להיות שהיא שותפה בלי אשמה, אבל היא בהתנהגות שלה, שיכול להיות שגם ההתנהגות הזאת, כמו שאתה אמרת, הוא מטפח ויוצר את ההתנהגות הזאת, היא תורמת להיותו מחור?
זה בדיוק העבודה שאנחנו עושים, והעבודה שאנחנו עושים אגב בתחום התלות יתר, היא לא פחות מורכבת ועמוקה מהעבודה שהמחור עושה על ההתמכרות שלו. זאת אומרת, שם אנחנו נמצא בדרך כלל, מי שאם אנחנו מסתכלים על כל השאלות שאתם מקבלים פה, אנחנו מקבלים שאלות על בנות סמינר, שאם יש תלות יתר מאוד קיצונית עם חברות ועם מורות.
מה זה, יש לזה שם, בגיל הטיפש זה קונים, מתוסבכת על המורה הזאת והזאת.
אנחנו יכולים להסביר שזה מתוסבך על, ואנחנו יכולים למצוא איזשהו משהו מאפיין יותר עמוק, שבסופו של דבר יימצא השידוך המתאים של זוג עם תלות יתר.
היה לנו בבית הדין הרבני לפני חודש, קראו לי, כדי שאני אגדיר למה זאת התמכרות, יש שם זוג שהיה בתהליכי גירושים, ועברו אצלנו טיפול, ואחד מבני הזוג השני לא קיבל את זה, ואז דיברתי על תלות, ובית הדין שאלו אותי, הרבנים שאלו אותי, מה זה תלות? אז אמרתי, ספרתי סיפור, על ששמעתי דווקא מאבי ממפגשים, על דווקא הפוך של גבר, שגבר מגיע הביתה, הוא רוצה לפנק את אשתו, והוא קונה לה שם בייגל עם לקס ועם גבינה לבנה.
בוא נתם גדול.
דרך אגב, כן, גם אני מאוד אוהב את זה. מגיע הביתה, הוא נותן את הבייגל עם לקס, ויושב את זה, מתחילה לאכול, ואחרי 3 דקות הוא נוטל ידיים, והוא מתיישב לאכול מולה. ואחרי שהוא עושה את המוציא, היא מסתכלת עליו, ואומרת לו, מה אתה עושה? מה זאת אומרת? אני אוכל את הבייגל עם לקס. היא אומרת לו, אתה יודע שאני שונאת את הריח של הדג. עכשיו, הבחור הזה הולך, עכשיו זאת השמה הוא עושה. הוא הולך במקרה שלו, הלך, זרק את הבייגל הזה בתוך נייר.
ובכסליחה כמובן.
בכסליחה כמובן, והלך לקחת לחם עם ממרח שוקולד. זאת אומרת, זה תלות. זאת אומרת, בן אדם שבעצם הוא באיזשהו מפקיר את עצמו, את הרצונות שלו, והיא בעצם מנהלת אותו בעולם הרגשי שלו.
טוב, אם אתה מדבר על גירושי, טוב, לא, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. בתוכנית הזאת אני אומר לך הרבה, כשאנחנו פשוט, אני נאבד עם השעון, כבר אנחנו ממש בסיום, מקבץ פרסומות אחרון, בלי מוזיקה, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאזינות כל חי, מוזמנות לערב שכולו חוויה, הכל בשבילך. חשיבה יהודית עם הרב מיכאל לסרי, סדנת אוכל וגמר השפית הבאה, עם השף קונדיטור מירי זורגר, רחל פסטג, יעל איבר והמתמודדות. מופע אומנותי עם הזמרת לימור בן סימון ומופע סטנדאפ עם עידית ליכטנפלד. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי ט' ז' שבט במלום רמדה בירושלים, החל ב7:30 בערב. כרטיסים ניתן להשיג בגל פז, רבי עקיבא 78 בני ברק, מלכי ישראל 5 ירושלים, או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5082. מחיר כרטיס 30 שקלים בלבד.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 2 של חבורת תרי"ג.
כאן פרנסואה, אני נמצא בנקודת התצפית, מדווח על זיהוי ודאי של החשודים בתוך המבנה.
אני לא צריך להזכיר לך מה יקרה אם גם הפעם לא תצליח לתפוס אותם, אה?
אל תדאג, אל תדאג, היום נדוג אותם מרד אחד. ערוץ סוף.
0722-79-6666
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שירה שכולה עונג במלון כינר, פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה ב-22 בינואר. שבת שירה פרשת בשלח, והכל ב-590 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. הפעם מגיעה לחופשה מסוג אחר. ארגון אשת חיל מזמין אותך לשלושה ימים של חופשה מושלמת, פינוק וחוויה רוחנית, בהשתתפות המקובל הרב דוד בצרי, הרב מיכאל לסרי, הרב משה בויר, הרב יצחק פנגר, הרבנית ימים המזרחי והרבנית נוישטט, ועל הבמה המוסיקלית הזמרת לימור בן סימון. נופש אנשים יתקיים עם ירצה השם בימים שני עד רביעי, 25-27 בינואר, במלון המפואר והיוקרתי רמדה ירושלים. ארוחות גורמה כשרות למהדרין, סדנאות ושלל תוכניות מרתקות. להזמנות מהרי לחייג כעת ל-058-329-5656, 058-329-5656, וגם 054-534-5995.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם איתי מריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ועם הרב איתן אקשטיין, מייסד רטורנו ובנו אבי, שהוא אחראי על כל הנושא של אמבולטוריקה ומרפאות ומפגשים ועוד תוכניות רבות שאנחנו כבר נייחד את סוף התוכנית לעניין הזה, אבל אני חייב לקרוא פה איזשהו פקס שהגיע לכבוד הרב מונק והרב אקשטיין ובנו אבי. שלום רב, שאלתי בעניין התמכרות להימורים. ישנם בסביבתי זוג אשר הבעל הוא מכור להימורים, הוא אינו עובד ובקושי נמצא בבית, אינו אב לילדיו וגם לא בעל לאשתו. הוא ניסה בעבר ברטורנו תקופה קצרה, אך לא התמיד ולא הצליח, וכרגע הוא מאוד מיואש. אשתו מבקשת להתגרש כי היא לא ראה אפשרות לחיים תקינים. עד כאן העובדות. שאלתי היא, כיצד אפשר לעזור או לסייע למשפחה זו בשני מישורים? כיצד ניתן לשכנע את האישה שיש סיכוי לגמילה ולהמשך חיים תקינים בכדי שלא תתגרש? השאלה השנייה, כיצד לשכנע את המחור לגשת לטיפול כשהוא בעצם מיואש מעצמו ואפילו איום בגירושין כבר לא משפיע עליו? המומחים, בבקשה.
קודם כל צריך לזכור שהתמכרות זה שלילה של בחירה חופשית. טיפול נכון מחזיר את הבחירה החופשית לאדם. זה לא אומר שהוא יבחר נכון. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. ישנם הרבה מהבוגרים שלנו שבוחרים באמת, ברוך השם, בדרך נכונה, ועולים על דרך נכונה. אבל ישנם אחרים, בערך 40% מאלה שסיימו אצלנו טיפול, שבוחרים לחזור לאותו מקום מוכר וידוע, לא טוב שממנו הם הגיעו. זאת בחירה חופשית, אין לנו תעודת ביטוח, ואין לנו 100% הצלחה. פעם שאלו אותי מה אחוז הצלחה שלכם, והתשובה שלנו היא תמיד, יש לנו 100% הצלחה עם כל אחד שמצליחים איתו, ו100% כישלון כל אחד שנכשלים, כי אדם הוא בעצם עולם מלא. במקרה הזה, מה שאני הייתי מציע לאישה, זה באמת לשים לו גבול ברור, והיא צריכה עכשיו לבדוק את עצמה. אם טוב לה ונוח לה ונכון לה לחיות עם בן אדם, שלא מוכן לבחור נכון אחרי שקיבל את הכלים, שתחליט, יכול להיות שבאמת היא צריכה להתגרש לטובתה ולטובת הילדים, כי ילדים שיגדלו בבית כזה הם ילדים בסכנה גבוהה מאוד. אבל אם היא מבינה שהיא תשים לו גבול ברור, ויכול מאוד להיות שהוא צריך עוד דחיפה קטנה, לעשות עוד סיבוב אחד קטנצ'יק בטיפול, יכול להיות שזה הפתרון.
אפרופו הנושא של תלות יתר, אז אחד הדברים שאנחנו מכירים, שמאוד מאפיינים את הזוגיות עם הבעל המחור, זה האיום להתגרש. אנחנו עושים הרבה עבודה בשביל שתהיה יכולת להתגרש, הם לא מתגרשים בסוף, אבל כשאישה יכולה להתגרש, שמה מתחיל העבודה על התלות יתר. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו נדבר על אישה שהיא, אין גבול, זאת אומרת, אין מחיר שהיא לא תשלם בזוגיות החולה הזאת. ולכן אני לא כל כך בטוח, זה שהיא מאיימת להתגרש, אני לא כל כך בטוח שהיא תעשה את זה. נורא חשוב להוסיף עוד דבר אחד, היתרון שאנחנו, שאבא, שאתה הקפדת עליו מאוד בשביל לתת את הטיפול המיטבי, זה רצף טיפולי. השאלה היא איפה היה בטיפול, יש לנו את מפגשים, את האמבולטורי, שזה בעצם טיפול יום. מי שלא מצליח אצלנו, אנחנו יודעים לזהות לפעמים אפילו בפגישה הראשונה, שזה לא יספיק לו הטיפול יום, והוא יצטרך ללכת לקהילה. יש אנשים שחוזרים לקהילה גם פעם שנייה, זה לא נגמר הסיפור ברגע שהוא היה.
אתה מדבר במונחים שאני מכיר אותם, כי אני ביקרתי אצלכם, אתה אומר קהילה, אנשים חושבים שבקהילה זה בחוץ, כאילו אצלנו שיקום בקהילה זה שיקום בחוץ. אז רק שנייה, בוא תדע, יש הרבה אנשים פה, יש גם איזו שאלה שפה למסע רגע אני מרוב שאלות לא רואה, האם הטיפול ברטורנו חייב להיות באשפוז, כך אמרו לי.
אז בדיוק, זה הנקודה שאלת. היחידה שאני מנהל, שיש לנו כמה סניפים, זה טיפול לא באשפוז, שבעצם מגיעים לפעם, פעמיים בשבוע, כל אחד לפי הצורך, אנחנו בונים תוכנית באופן אינדיבידואלי, שמתאים, ויש את הטיפול בקהילה, שזה נמצא, זה האשפוז בעצם, זה נמצא ליד קיבוץ הוראה, ששם נכנסים לאשפוז ממש, וזה תהליך של עד 7 חודשים.
קהילה, כוונה קהילה טיפולית.
קהילה טיפולית,
כן.
או לא בקהילה הבריאה, אלא לא, בקהילה הטיפולית.
קהילה טיפולית,
קהילה טיפולית זה בעצם אשפוז מלא.
אוקיי, עכשיו יש לי שאלה.
דרך אגב, הטיפול באשפוז מלא לא עולה כסף, זה ממומן על ידי משרד הרווחה.
איך ידעת מה אני רוצה לשאול?
אוקיי, ניחשתי.
איך אומרים, אנחנו משדרים בבלוטוס. קוראים את המחשבות. אז אני רוצה, יש איזו שיטה שאני יודע שאתם עובדים איתה הרבה, איזו שיטה של צעדים משהו, אתה רוצה להרחיב על זה קצת? איך אתם עובדים על בן אדם?
לפני 25 שנה, כשאני חיפשתי איזושהי שיטה, שאפשר באמת להתבסס, ולקחת אותה כמשהו מרכזי בתוך הטיפול, או כלי, אז לא שיטה, זה כלי, כי אנחנו משתמשים בהרבה מאוד כלים. חיפשתי משהו והגעתי לשיטה שבארצות הברית, הקהילה היהודית, היהודית החרדית גם כן אימצה, וזאת שיטה של 12 צעדים. שמעתי פוסקים גדולים מאוד שבדקו את השיטה הזאת. אחד מהם הוא הרב אברהם טוורסקי, שהוא רב גדול ופסיכיאטר. אדם חשוב מאוד, כתב הרבה מאוד ספרים על השיטה, אחרי שהוא בדק אותה לפני ולפנים. השיטה מוצאה על ידי שני נוצרים לפני 70 ומשהו שנים, אבל השיטה הזאת היא שיטה טיפולית לחלוטין. אין בה מילה אחת, אין בה רמז אחד שקשור לנצרות. זאת שיטה לחלוטין טיפולית. מה טוב בשיטה? א', השיטה נותנת לך אפשרות להבין איפה אתה נמצא בצעדים שלך לקראת הריקאברי, לקראת הגמילה, ההשלמה של הטיפול שלך. אתה נמצא בצד ראשון, שני, שלישי. בית השיטה היא שפה בינלאומית. גם אם אתה עכשיו סיימת פה טיפול, ואתה עכשיו נמצא בארצות הברית, או נסעת לעסקים לסין או ליפן, ואתה מרגיש שאתה צריך ללכת לאיזושהי קבוצת תמיכה, אתה תחפש קבוצת תמיכה של 12 צעדים, אתה תמצא קבוצה שמדברת בדיוק באותה שפה. אתה יכול להיות מכל מקום בעולם, בכל מקום בעולם, ואתה תדבר באותה שפה. זאת שיטה נהדרת, ואלה שסיימו אצלנו טיפול מגיעים לשם. אני פעם, באחד מהכנסים הגדולים של התוכנית הזאת, אמרתי שאני חושב שאלוקים הביא את השיטה הזאת דווקא דרך שני נוצרים, לא דרך שני יהודים, כי זה חינם. אם זה דרך שני יהודים, זה ביזנס. אז ככה זה גם לא לכסף, אתה יכול להגיע לכל מקום.
שאלה פשוטה, 12 הצעדים, אתה יכול למנות אותם, או שזה לא משהו שמונים אותו?
תראה, שלושת הצעדים הראשונים זה להבין שאתה לא יודע, שאתה לא מסוגל לבד. צד שני, להבין שיש משהו, הידע נמצא אצל מישהו אחר, אצל המדריך שלך.
בעיקר לא אני.
בעיקר לא אני, זה חשוב מאוד להבין, לא אני.
מה זה לא אומר? בוא, זה נשמע קצת שרלטני.
לא, לא, מאוד לא שרלטני.
כי היום אתה יודע, כל המחקרים אומרים שהחולה יודע הכי טוב מה טוב לו.
ואז הוא הולך לרופא, והרופא לא מדבר איתו בכלל, כשהוא נותן לו...
הוא מדבר עם המחשב.
מדבר עם המחשב, בדיוק. והצד השלישי, שהוא הצד הכי חשוב, אומר, אני מבין שבעצם אני חייב למסור את עצמי לכל מה שיגידו לי לעשות. פעם דיברתי עם טייס שהיה אצלנו בטיפול, ואמר לי, אתה יודע מה, זה מה שיכול לקרות לטייס.
ורטיגו.
בדיוק. כשטייס נמצא בוורטיגו, הוא הרי טס הפוך, והוא בטח שהוא טס ישר. זה מכור.
מכשירים.
בכלל, זה מכור. הצד ראשון אומר, אני כנראה טועה. צד שני אומר, אני צריך לסמוך על כוח יותר גדול שזה המכשירים, וצד שלישי אומר, זה הכי קשה, לקחת את הסטיק,
ולעשות
הפוך מהתחושות שלי. אני מרגיש שאני הולך להתרסק, ואני בעצם מציל את עצמי.
וואו, אז זה 12 הצעדים, אמרת שלוש.
שלושת הצעדים, כן, הצעדים האחים צעדים טיפולים. צד רוויזי, צד טיפול, אני עושה חשבון נפש. יש צעדים שהם טיפולים, כשצד 12 הוא צד מאוד, מאוד מעניין, שבו אני חייב להחזיר בחזרה למישהו ממה שקיבלתי. זה צד שבו אני בעצם אומר, אני קיבלתי, עכשיו אני הולך לעזור למישהו. לא משנה, מי שצריך לעזרה שלי, אני אבוא להגיש לו אותה.
תגיד לי, הרב אקשטיין, יש מושג שנקרא self-medication ב-12 הצעדים?
מה זה self-medication? אם אדם יכול לעשות את זה לבד?
הוא יכול לעשות לעצמו?
תראה,
עקרוני... אני יכול לרפא את עצמי, כאילו לעמוד מול המראה ולמסור למראה את ה... כאילו...
זה בדיוק התשובה self-medication. שעכשיו נתת. התשובה היא לא. התשובה היא, אני צריך עזרה. אני לא יכול לבד, אני צריך עזרה.
תגיד לי, זה לא קצת
הבחירה
בושה?
הבחירה נמצאת אצלי בלבקש עזרה.
אבל, תגיד לי, זה לא פדיחה.
אבל אתה אמרת לפני שני אחד ורטיגו, אתה אמרת אתם לוורטיגו, לא אני... ורטיגו זה לא פדיחה, לא, ורטיגו זה בעיה כימית במוח, זה לא פדיחה. אתה טייס, אתה למד את השנים לזה, אתה הוכשרת, אתה יכול להפציץ קור אטומי, ואתה תספוך. ואתה חושב שאתה טס ישר, זה לא פדיחה? לא, זה לא פדיחה.
לא, זה לא פדיחה כי...
זה בעיה במוח שאתה צריך בעצם להסתדר איתה.
לא, אבל זה לא כוח הבחירה שלנו. בוא נגיד, יש פה, אמנם יש פה חושך, אבל אנחנו בשידור, הכל בסדר. אבל אני אומר, זה לא נוגד את כוח, זה לא נוגד את כוח הבחירה שלנו.
דיברנו על ככה, וככה התחלנו.
אבל אם יש לי בחירה ובחרתי לא נכון,
אבל הבחירה ברפו ירפא לבחור את הרופא הנכון. כשאני הולך לרפירר, אני מבקש ממנו שיבחור בשבילי את הרופא הכי מתאים לי, אז זאת הבחירה שלי, לרפו ירפא לבקש עזרה מרופא. אני לא יכול לבד. אדם שחולה בסוכרת, הוא יכול לבחור לא להיות חולה בסוכרת. אדם שחולה במחלה שהוא מאוד עצבני, הוא הולך לרופא, לפסיכולוג,
וייתן לו תרופה. הרב אקשטיין, אני רוצה להסביר לך משהו שאני מרגיש, ומהידע המקצועי שלי הוא גם ככה עובד. אתה יודע, אני שואל אנשים, למה אתה לא רוצה ללכת לפסיכיאטר? אז הוא אומר לי, כי להיות חולה בסוכרת או בלחץ דם או בקולסטרול או בכל החבילה הווסקולרית הזאת, זה לא אשמה, לא קרה שום דבר, הגוף שלי פתאום בוגד בי. אבל להיות חולה בבחירה, כאילו הייתי יכול לבחור לא להיות מכור, או הייתי יכול להיות...
בחלת נפש זאת בחירה? אתה מומחה בזה,
לא,
זאת בחירה?
אבל זה בושה.
זה משהו אחר, אבל אז אני, אנחנו עובדים 27 שנים, אז שהגעתי לארץ, אחרי שעשיתי את השליחות במקסיקו, והקמתי את ריטונו במקסיקו, על זה אנחנו עובדים על הסטיגמה. אז בהתחלה באמת פחדו לדבר על זה, בהתחלה בעיתונות החרדית לא רשמו שום, לא כתבו שום דבר על הדבר, על הדבר הזה. היום ברוך השם, כבר זה פתוח, כי מבינים לא, אני, שמדובר במחלה.
זה ברור, אבל אני שואל אותך, שאני בא אצלך לטיפול, ואני צריך, אני לא יודע איך להגדיר את זה בצורה מספיק ראויה ברדיו חרדי, אבל אני צריך לחשוף את כל הפשלות שלי, את כל הלא בסדר שבי בפניך, זה
נורא. אתה חושף בפני...
לא, זה סוג של גיהנום, לא?
אתה חושף בפני הבית חולים, בפני החדר שנמצא גם כשאתה הולך לבית חולים, אתה צריך לפעמים להתפשט וללבוש חלוק, וזה לא נעים. אתה מוריד את הפאק שלך ואתה לא הולך שם עם שטריימל, למרות שאתה רב גדול מאוד. אתה נראה בדיוק כמו זה ששוכב לידך, האדם הפשוט. כי ככה זה בבית חולים. אתה נמצא בבית חולים, אתה מוריד את המסכות, ואתה בעצם מתחיל לטפל בעצמך.
נכון שזה אחד המסרים הגדולים שלך. אני יכול לומר לך שאני יצאתי ממך, אחד הביקורים שהייתי, אני קצת יצאתי מזועזע, כי הגיע שם בחור, וכחלק מהטיפול בו, הוא היה ממש צריך לומר, גם בפניי, אני גם הייתי שם, כל מיני דברים שקשורים בבעיה שלשמה הוא הגיע. זה לא חלק נורא 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 קשה?
זה לא החלק של הטיפול אגב, הוא בחר, אנחנו לא מחייבים אף אחד
לעשות את זה. לא, לא חייבתם אותו, אבל הוא בא והציג את עצמו.
אבל התשובה הכי פשוטה לשאלה הזאת שלך, זה למה רוב המטופלים שלנו יגיעו, למשל המאמרים יגיעו במיליון שקל חובות ולא ב-10,000. זה נורא קשה לעשות טיפול, וצריך שזה יהיה בלתי אפשרי לחיות עם המחלה בשביל ללכת לטיפול. הלוואי שנצליח להביא את זה בצורה יותר רכה ופחות מפחידה, בשביל שבעיתות הראשון כבר ירוצו לטיפול.
ודרך אגב, הפדיחה של אותו אחד זה להסתובב בשכונה. כי הוא חייב לכולם כסף.
כן.
ותמיד אני אומר לו, עכשיו תודיע לכולם, תשים פשלת, אני ברטונו, שירגעו. זאת אומרת שיום אחד תחזיר להם את הכסף.
אולי. אתה יודע שאני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אני שואל גם הרבה אנשים שהגיעו למצבים הזויים, ואני שואל, ואיפה הייתם עד היום? ואני עונה להם את התשובה, לא כאב לכם מספיק בדיוק. בשביל לנצח את הבושה, בדיוק. ולהגיע לטיפול. טוב, אז איך אפשר לסיים תוכנית מדהימה כזאת, לשאול למה אתם מכורים? למכורים.
אתה ראית את השעה עכשיו?
אני חושב שאתם שניכם באמת אב ובנו וברקר הדאבוע ויפה כוח הבן מכוח האב ועל כל ה-70 פנים לתורה, כל הפירושים, אני חושב שאתם באמת מכורים למכורים.
אנחנו לא רוצים טיפול.
לא רוצים טיפול.
לא בשלב הזה, כן.
כן, אתם, אם אתם תקבלו טיפול, מה יעשו כל האנשים? מאזינים יקרים, תם וודאי לא נשלם, תוכנית מדהימה עם שתי אנשים מדהימים שאני אוהב אותם מאוד, כי הם באמת אנשים ישירים ופתוחים ובלי הצגות, ולא רואים ממטר את כל המיומרו ואת כל ה... כנראה שכל הטיפול שהם מטפלים באנשים מדביק אותם עצמם באיזושהי אמת ועמידה של האדם מול עצמו, מול הדברים שהוא מאמין בהם. אני רוצה להתנצל מאוד בפני הרבה מאוד מאוד מאזינים שלא הצלחנו להגיע להם היום. בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נהיה פה שוב עם הנושא הזה, עם אנשים אחרים טובים גם, ונשתדל לענות לכולם. מאזינים יקרים, לכולכם ערב טוב, ליל מנוחה, תודה לך הרב אקשטיין, תודה אבי. תודה רב דוד קליגר, תודה מנדי אור שעשו פה במלאכה, לכולם ליל מנוחה וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.